פרשת תו בעמוד 173 פרק ח' פסוק א' וידבר השם אל משה לאמור קח את אהרון ואת בניו איתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פרח התת ואת שני האלים ואת צד המצות. איפה משה ידע שיש בכלל שמור ככה לגעת את הבגדים, את שמן המשחה, את פרח התת, שני האלים וצד המצות? סימן שדיברנו עליהם עד עכשיו, נכון? הוא תיקח את צד המצות, סימן שלפני כן הוא דיבר על צד המצות, והוא דיבר על צד המצות בפרשת תצווה, כן? זה עוד הוכחה למה שדיברנו, שבעצם ההמשך של פרשת תצווה זה פרשת צו. עכשיו יש תיאור שכל מה שנצטווה אז לעשות משה בעצם עשה, כן? ואת כל העדה הקהל אל פתח אוהל מועד, ויעש משה כאשר ציווה השם אותו, ותקהל העדה אל פתח אוהל מועד, ויאמר משה לעדה, זה הדבר אשר ציווה השם לעשות. ומה השם ציווה לעשות? להקריב את אהרון ואת בנה ואת שני הפרים ואת הפר ואת שני האלים וצד המצות. כן, אבל זה לא סל המצות. איפה יש שם סל מצות? סל המצות מוזכר במפורש בפרשת תצווה. לא יודע, יש סל. ומה זה שני האלים? ברור שמוזכרים האלים לפני כן, אבל מה זה שני האלים? איפה זה לקוח הסיפור הזה? עכשיו מדובר כאן, משה נותן הצגה לפני בני ישראל ומראה להם מה שהוא הולך לעשות לכהנים. באיזה תאריך בשנה זה היה? כ"ה באדר. זה בכ"ה באדר, שבעת ימים לפני, שבעת ימים לפני א' ניסן, נכון? עכשיו, ויעש משה כאשר ציווה השם אותו, ותיקה אל העדה אל פתח אוהל מועד, ויקרב משה את אהרון ובניו, וירחץ אותם במים, ויתן עליו את הכותונת, ויחגור אותו באבנת, וילבש אותו את המעיל, ויתן עליו את האפוד, ויחגור אותו בחשב האפוד, והאפוד לו בו, וישם לו את החושן, ומלביש אותו את בגדי הכהונה. בפסוק 9, וישם את המצנפת על ראשו, וישם על המצנפת אל מול פניו, את ציד הזהב, נזר הקודש, כאשר ציווה השם את משה. מזכיר לכם משהו הביטוי הזה? והביטוי שבסוף ספר שמות, כשיש תיאור ההקמה של המשכן, שם על כל פרט ופרט כתוב כאשר ציווה השם את משה. גם פה כאשר ציווה השם את משה, זה השלמת השראת השכינה במשכן. ויקח משה את שמן המשחה, וימשח את המשכן ואת כל אשר בו, ויקדש אותם, ויעז ממנו על המזבח שבע פעמים, וימשח את המזבח ואת כל כליו. רש"י כותב על הפסוק ויעז ממנו על המזבח שבע פעמים, אומר רש"י, לא ידעתי מתי נצטווה על הזיות אלו.
זה לא רשום.
מה לא
רשום?
כל השאר כתוב, גם אם לא רשום. אבל כל השאר כתוב בפרשת תצווה, שהוא צריך להלביש אותו את הכותונת, ולשים את המצנפת, ולשים את הציץ, ולמשוח את הכלים, כל זה כתוב. אז היה שבע פעמים מן השמן על המזבח, לא כתוב. ובכל זאת משה עשה את זה, אומר רש"י, לא ידעתי מתי נצטווה. מה? למה הפרט הזה הוא היחיד שלא כתוב? כל השאר כתוב.
למה הפרט הזה
דווקא? למה הפרט הזה? בסדר, זה קשה. אז אולי לפי רש"י יוצא באמת שזה היה בעל פה, או שזה היה יוזמה של משה. מה זה בעל פה? נכון. בסדר, זה מה זה לא נכתב. כן, זה נשאר בעל פה, כאילו. כן, אז באמת, במפרשים יש כל מיני דעות. יש כאלה שאומרים שמשה דייק את זה עם מה שאמר לו, והיה המזבח קודש קודשים. אז מה עושים בקודש הקודשים? אז היה שבע פעמים מן אדם. אז הוא הבין שאם כשהוא מושך את המזבח, בסוף המזבח יהיה קודש קודשים, צריך שיהיה קודש קודשים גם במזבח. אגב, הדבר הזה שייך לכפילות במבנה של המקדש. מהו מרכז המקדש לדעתכם? קודש הקודשים או המזבח. זאת אומרת, זה בכלל לא ברור מהי הפונקציה בעצם של מעלה המקדש.
הרמב״ם כותב, מצוות עשה לבנות בית לשם, להקריב בו הקורבנות ולהיות ישראל עולים אליו שלוש פעמים בשנה. עכשיו אם זה להקריב הקורבנות, יוצא שהמרכז הוא המזבח. ואם אתה אומר להיות ישראל עולים אליו שלוש פעמים בשנה, אז המרכז זה בית קודשי הקודשים, יראה את פני אדון השם. מה? גם בעבודת יום הכיפורים אגב, אנחנו רואים שיש שני מצבים שבהם הכהן צריך לדבוש בגדי לבן ולא בגדי זהב, זה כשהוא נכנס לבית קודשי הקודשים, או כשהוא מקריב את הקורבנות על המזבח. כלומר, יש לנו... זה לא פשוט. ומה מצידו ומה מצידנו פה? אולי הפוך. נכון, אבל הוא לא בבית קודשי הקודשים. זה לא ברור. ומה עם המזבח הקטורת? למה שהוא לא יהיה אמצע הדרך? וגם לשולחן הפנים,
אה?
רגע, יש עם זה, יש כל מיני השערות, מה?
אבל זה תלוי מתי, יש מקרים שזה, זמנים שזה המרכז.
או שזה שני בתים, מורכבים זה לגבי זה.
לאיזה הגבלה?
כי באמת המטרה של המקדש זה לראות פני השם, נכון? ולפעמים יש צורך כדי לראות פני השם לחפר, נכון?
לזה,
זה ההבדל בין תורת משה לתורת אהרון, מה שדיברנו כל הזמן.
לבריאת העולם, מתי? יש שני תאריכים,
נכון? נכון, אז מה?
אולי
גם פה.
הגבלה, בפועל ובכוח.
יכול להיות, יכול להיות, זה משהו דומה. זאת אומרת, תמיד יש כאילו, ויש גם משה ואהרון. אז על כל פנים, משה הבין שהמזבח ממלא פונקציה של בית קודשי הקודשים מחוץ לבית קודשי הקודשים, בתוך העזרה, לכן הוא עיזה עליו שבע פעמים. מה שמעניין שיש פה, אם כן, יוזמה של משה. דרשנות של משה את הפסוקים, זה אנחנו נראה בהמשך שזה משמעותי מאוד. זה לא סתם שזה מובא כאן. והמשך את המזבח ואת כל כליו ואת הקיר ותקנו לקדשם ויצוק משמן הנשחה על ראש הארון והמשך אותו לקדשו. כל זה כתוב פרשת תצווה. ויקרב משה את בני הארון וילבישם כותונות ויחגור אותם אבנת ויחבוש להם מגבעות כאשר ציווה השם את משה בפרשת תצווה. ויגש את פרח חטאת ויסמוך אהרון ובניו את ידיהם על ראש פרח חטאת. אגב, מה הקורבנות פה? יש פר, שני אלים וסל מצות. פר, שני אלים וסל מצות. איפה ראינו פר אחד ושני אלים? מה? בראש השנה, יום כיפור ושמיני עצרת. זה שלושת הימים היחידים שיש בהם פר אחד. לא, סליחה, זה לא נכון מה שאתה אומר. פר אחד, איל אחד יש. מה? רגע, ביום הכיפורים יש? שני פרים. לא, אבל זה בתור קורבן מוסף. בתור קורבן ציבור. בתור קורבן ציבור יש פר אחד, איל אחד. מה? בנשיאים? לא, פר אחד, אלים שניים. בואו מצאים את זה. זה בראש השנה ביום הכיפורים ושמיני עצרת. בדרך כלל יש לך שני פרים ואיל אחד. בדרך כלל יש לך שני פרים ואיל אחד. אבל איפה יש פר אחד, אלים שניים? זה בראש חודש אני חושב, לא? תחפשו, תחפשו, תחפשו. מה, אז שאני אעשה את כל העבודה. לא, גם בראש חודש, זה שני פערים בעיל אחד. בשבועות, בשבועות יש פר אחד, אלים שניים, אתה צודק. ויש גם ביום כיפורים יש שני אלים, כלומר זה מחלוקת תנאים, האם יש שני אלים או אל אחד ביום הכיפורים. כן, בקורבן שני הלחם. כן, כן, זה משהו מיוחד, וגם שם יש שלמים. כלומר, זה מביאים שם כבשים לשלמים. זה מקרה היחיד שבו יש קורבן ציבור שהוא גם שלמים. כל פעם אני לא יודע, צריך להבין מה קרה שם, למה היה שם פער אחד עם שניים.
מה? רגע, תחשבו על זה לבד בבית, תגידו לי תשובה שבוע הבא. בקיצור, מי שפעיל שם זה משה, והם לא עושים כלום. סך הכל, שוחטים בשבילם, מזים עליהם וזה. מי הכהן הגדול באותו מעמד?
משה.
משה הוא כהן גדול, למרות שאין לו בגדי כהונה. הסברנו כמה פעמים מדוע. עכשיו, בסוף כל הסיפור הזה, יש ציווי של משה, אומר כך, פסוק 31, בעמוד 175. ויאמר משה אל אהרון ואל בניו, בשלו את הבשר, פתח אוהל מועד, ושם תאכלו אותו. ואת הלחם אשר בסל המילואים, כאשר ציוויתי לאמור, אהרון ובניו יאכלו. והנותר בבשר ובלחם, באש תשרופו. כל זה קורה בכ"ה באדר. ומפתח אוהל מועד לא תצאו, שבעת ימים. עד יום מלות ימי מילואיכם, כי שבעת ימים ימלא את ידכם. ומה אתם צריכים? שבעה ימים לפרוש מכל העולם, ולשבת בפתח אוהל מועד, ולאכול את הקורבנות האלה. כאשר עשה ביום הזה, ציווה השם לעשות לכפר עליכם. דרשו בגמרא במסכת יומא, כמו שנעשה אז, ציווה השם לעשות כשתצטרכו לעשות פרה אדומה, כשכהן יצטרך לעשות, זאת אומרת, להקריב לעשות מעשה הפרה, יפרישו אותו שבעת ימים, לכפר עליכם, כהן גדול שיכנס לבית קודשי הקודשים ביום הכיפורים, שבעת ימים מפרישים אותו מביתו ללשכת פרהדרין. ופתח אוהל מועד, תשבו יומם ולילה, שבעת ימים, ושמרתם את משמרת השם ולא תמותו, כי כן צוויתי. אתם רואים שמשה הדגיש פעמיים את הציווי, כאשר ציוויתי לאמור אהרון ובניו יאכלו, וגם פסוק למדה, כי כן צוויתי. אז משה פה מראה מרות, אדנות, מוחלטת על אהרון ובניו, ובעצם הם לא אומרים שום דבר. ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה השם ביד משה. אומר רש"י, מגיד שפחם, שלא שינו. כל הכבוד להם. שבעת ימים הם עשו בדיוק מה שמשה אמר. מגיע להם יישר כוח. פשיטה, מה יקרה משמע להם? וכי יעלה על דעתך שאהרון ובניו הצדיקים לא יעשו מה שמשה מצווה? כן. אבל למה מגיע להם יישר כוח? שדבר נוסף, בפסוק 36 כתוב ויעש אהרון ובניו. בעברית אומרים ויעשו אהרון ובניו. מכאן שאהרון עשה את זה בלב שלם, ובניו לא בלב שלם. והדבר הזה בא לידי ביטוי למחרת. כשלמחרת הם עברו על דברי משה. עכשיו, האדנות של משה בא לידי ביטוי בכמה דברים. א', בשבעת ימים. שתיים, בשבע הזיות שמשה היזה על המזבח. המספר 7 הוא כנראה המספר של משה. נכון? עכשיו, מעניין שבמשך הדורות מצאנו גם כן סכנה כזאת של אי שמיעה לדברי משה בזמן שנכנסים לבית קודשי הקודשים. כתוב שבעת ימים לפני יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין. זה כתוב במשנה. בברייתא מובא, יש פה עוד יומה? אם אפשר אחד יספיק לי, יעבדוך אמיר. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, במה שאמור בעניין, מה בעניין, מה היא בעניין דמילואים, ומה אמור בעניין דמילואים, אהרון פירש שבעה ושימש יום אחד, ומשה מסר לו כל שבעה כדי לחנכו בעבודה.
ואף לדורות. כהן גדול פורש שבעה ומשמש יום אחד. ושני תלמידי חכמים מתלמידיו של משה. פיסוק מעניין. מתלמידיו של משה. סוגיים, לאפוקי צדוקים. כלומר, לומר לך שהם לא צדוקים, מוסרים לו כל שבעה כדי לחנכו בעבודה. מכאן אמרו, שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול ללשכת פרדת. זאת אומרת שהחטא של הצדוקים בבית קודשי הקודשים, שלא היו שומרים לרבנים, דומה למעשה נדב ואביהו. דבר נוסף, מה היו עושים כדי להבטיח שהכהן לא ישנה? לא ישנה, משביעין אותו. מה פירוש משביעין? מאיזה שורש זה בא להשביע?
שבע.
שבע, מעניין. כלומר, רוצים לחבר את הכהן אל השבע לפני שהוא נכנס ליום השמיני. כנראה שיש מאבק פה בין שני ימים, בין היום השמיני לבין היום השביעי.
שבע הוא לא
הכנה לשמונה? שבע הוא הכנה לשמונה. כשהגעת לשמונה, האם אתה צריך עדיין להישמע להוראות השבע?
מה לא, אבל אתה שולט, הפוך, השמונה שולט על השבע.
יפה. ולכן תלמידי בני אהרון, כשהם נכנסו כבר ליום השמיני, אמרו בסדר, שבעת ימים שמענו למשה. זה התחום של הסמכות שלו. יום השמיני שיעזוב אותנו בשקט. יום השמיני זה כבר התחום שלנו.
זה גם מה שצדוקים?
זה בדיוק זה. זה השורש של חטא הצדוקים. כלומר, זה התחיל כבר פה. מה זה? זאת אומרת, מדוע הכהן הגדול הצדוקי עושה מה שבראש שלו בבית קודשי הקודשים ולא שומע להוראות הרבנים? כי הרבנים שייכים ליום השביעי, והוא שייך ליום השמיני. תהיתי? הבנת או לא? מה זה יום השביעי? מה זה יום השביעי? זה עכשיו, זאת אומרת, עולם הטבע הוא יום השביעי, נכון? איך אני יודע? זה כתוב איפה? בבראשית זה כתוב. איפה אמר על יודע? מה? כתוב בבראשית כתוב. כן? ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. אם כן, הקדוש ברוך הוא כבר איננו עושה שום דבר, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא. ולא כתוב בסוף היום השביעי, ויהי הערב ויהי בוקר יום השביעי, סימן שיום השביעי עוד לא נגמר. נכון? אז זה כבר 5,760 שנה שאנחנו בתוך היום השביעי, ואנחנו מחכים בסבלנות רבה שיתחיל היום השמיני. נכון? אז זאת אומרת, כל זמן שאנחנו בתוך היום השביעי, תורת משה, תורת היום השביעי, היא השלטת. עכשיו, כשהכהן הגדול נכנס לתוך המקדש, הוא בעצם עושה מסע בזמן, עובר מן היום השביעי ליום השמיני.
בעצם הטיעון שלהם היה מוצדק.
לכאורה, נכון?
אז למה לא?
לא, מוצדק משום צדוקי. כן? רגע, אנחנו צריכים להגיד למה אתם לא צודקים לדבר היום. כן, אבל זה הרבה פה יש היגיון. זאת אומרת, נכנסים לתוך היום השמיני, ואז בתוך היום השמיני מצוות בטלות לעתיד לבוא. לפחות המצוות של תורת משה. אז למה משביעים את הכהן הגדול? כדי לקשור אותו עדיין אל היום השביעי. עכשיו, למה באמת זה לא צודק? כי הכניסה לבית קודשי הקודשים איננה כדי להישאר שם. אם המטרה הייתה להישאר בבית קודשי הקודשים, אז היינו באמת אומרים לכהן, מכאן ואילך תעשה מה בראש שלך.
שזה קושרים אותו עם חבל.
לכן קושרים אותו עם חבל על היום השביעי, שלא ישכח אותנו. ולכן, הנס של יום הכיפורים זה לא הכניסה שלו לשם, אלא היציאה שלו משם.
בלי פגע.
שהוא יוצא בלי פגע.
ומה הוא רוצה לעשות אם הוא רוצה לעשות?
מה?
מה הוא היה רוצה לעשות?
כהלכה צדוקית.
לא לה.
מה זה? מה המחלוקת בצוקי הפרושים?
על הכתרה בשביל הוא
לא. כן, איפה מקטירים? נכון? זאת אומרת שכשהצדוקים מקטיר מחוץ לפרוכת, הוא מביא אש זרה, אשר לא ציווה השם. נכון? מזכיר לך משהו?
כן.
טוב. חוזרים לידי הבאים.
זה
רק מהנגדול,
היו משביעים אותו שהוא מקטיר בתוכו? אבל מחוץ היו רואים אותו
מקטיר. אף אחד לא ראה כלום.
איפה? היה עוד מקום אחד שם?
היו שתי פרוכות. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בראו לך לפרע בקודש. זאת אומרת, גם באוהל מועד אין אף אחד. עד צטו, עד צטו מבית קודשי הקודשי. אז אף אחד לא יודע מה הוא עשה.
אם הם היו מקטירים בחוץ, לא נכנסים פנימה. מה הם אומרים בפנים? לא היה שם
עשן בכלל. בטח שהיה עשן. דרך לילון, הכל עובר.
גם בפנים היה עשן?
ודאי, הכל התמלא עשן.
אז
למה זה אבקת קטורת על גבי גחנים בוערות? זה ממלא את הכל. כן. יתכן שאפילו מחוץ לנד להיכל הרגישו את זה. טוב, זה לא הקטורת הזאת.
זאת אומרת שזה לא מה שמשינה פה, זה שהיה אשם מעל הכבורת, אלא עצם ההקטרה לפני
או אחרי. איפה הוא מקטיר? בפנים או בחוץ?
או ביום השמיני או ביום השביעי.
יפה.
בפנים זה ביום השמיני?
לא, הכל זה ביום השמיני. לא, זה הפרט האחרון לא נכון. השאלה איפה הוא מקטיר? האם לפני ולפנים או רק לפני?
לפני ולפנים או רק לפני?
נכון.
לפני זה ממש ליד הארון.
נכון.
ולפני ולפנים זה גם לפני?
נכון. גם את צודקת. גם את צודקת. גם אתה צודק.
ליד הארון.
זה לפני ולפנים. מחוץ לארון, בתוך הקודש בלבד, זה לפנים, ולא לפני.
אם היו עושים את שניהם?
לא, זה רק בחוץ.
רק בחוץ.
רק בחוץ.
וכהן גדול היה עושה רק לפנים.
נכון, השאלה היא מה זה אומר. אני אשאל אתכם שאלה, למה יש פרוכת בין הקודש לבין הקודש הקודשים? למה יש פרוכת?
רגע, הקודש זה...
כתוב, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. למה יש פרוכת? למה להפריד? מה יש בין קודש הקודשים? אותה שאלה. אבל אני שואל עכשיו פה על בית המקדש. למה, מה יש בתוך בית קודשי הקודשים?
ארון הברית עם הכפורת.
ומה יש בתוך ארון הברית? לוחות הברית. מי נתן את לוחות הברית?
הקדוש ברוך
הוא. יפה. ואת זה התגלות. עכשיו, מה יש בתוך הקודש? יש מנורה. מנורה, מה היא נותנת? אור. מי מדליק אותה? אנחנו. זאת אומרת, יש חוכמה שבאה מן האדם, יש חוכמה שבאה בהתגלות. השאלה, האם כשאנחנו למשל עסוקים בתורה, האם אנחנו מבינים אותה בתור המשך של הנבואה, ואז אנחנו מתחברים אל מקור ההתגלות, או שבמה, מכיוון שפסקה הנבואה, אינו דרך של השגה, אלא דרך השכל בלבד. ואז יוצא, מה זה לימוד צדוקי של התורה? זה ללמוד את התורה אך ורק על פי שכלי, ללא שימוש.
ללא שימוש.
שימוש, במן. ללא שימוש למדי חכמים. למשל, הרבה בישיבות יכול לקרוא דבר כזה, צורה צדוקית של לימוד התורה. מה זאת אומרת? אתה פותח את הספר, ואתה סומך על שכלך כדי להחליט מה הכתוב אומר. במקום שתהיה מסורת. זה בדיוק הגישה הצדוקית. הגישה האקדמית. לא משנה אם זה בתוך ישיבה או בתוך אוניברסיטה. כן. אם זה נפלא ולפנים, אם דחקה בחוץ, כמינם מאמינים שיש אפשרות לאדם להגיע עד... של האשף.
דווקא
אתם מראים
שהם
מופיעים דווקא
בסוף
בית שני. הם
מופיעים באמצע הבית שני. יש אפשרות להתנס
בית שני. אולי, לא יודע. כן. משה היה שומע את
כל
מדבר אליו? כן. מי אחריו?
מישהו אחריו שמע?
אף אחד.
רק הוא.
רק הוא.
וזה כבר הייתה נבואה שונה. לפניה זה היה משה גם שמע, לא שמעו את הכל, משה שמע עוד דבר.
נו, אז מה?
אחר כך אחרי זה, כשהוא היה מתנבא, זה הרג שם?
בדרך כלל.
היה משומע את הכל.
ונועדתי לך שם, כתוב, נכון? כן. אבל זה קודש וחול, וזה קודש וקודש. למה להבדיל בין קודש לקודש?
כי יש קודש
וקודש,
זה קודש
קודשים. איך אתה יודע את זה? ואיך אתה יודע שיש הבדלה? ואיך שיש פרוכת? מה זה? טוב.
רגע, אמרת שמשה היה איש של שבע?
נכון. תורת משה. לא, נכון, כל המקדש הוא שמונה, בסדר? ולכן באמת כל המשבר מתחיל ב"ויהי ביום השמיני".
לכן ממחרת השבת, שבת בראשית, אחרי היום השלישי.
יפה, 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 יפה. זאת אומרת שמה שקורה כאן, ששבעת ימים אהרון ובניו חזרו, בעצם שחזרו תוך שבוע את כל בריאת העולם כולו. כל המעשי של הבריאה עבר עליהם לקראת הכניסה ליום השמיני לבריאת העולם.
גם היה בזמן, צריך להיות בזמן הזה?
בוודאי. היה כתוב ויהי ביום השמיני קרא משה. איפה ראית ויהי? במעשה בראשית כתוב ויהי ערב, ויהי בוקר, יום פלוני. אז גם כן, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השמיני.
תזמון ממש?
תזמון ממש.
כן, זה יש פה ויהי ביום השמיני לפני שיהיה
ויהי ערב, ויהי
בוקר.
נכון, זה רק... מה בא? זה רק... זה לא, זה הקדמה. זאת שגרירות של היום השמיני בתוך היום השביעי. בסדר? עכשיו, היום השמיני הזה יש לו עוד שם. הוא נקרא בספר במדבר בשם היום הראשון. ראיתם? אבל מה נעשה? פרשת נשא. למה נקרא את זה השבת? בפרשת נשא. בעמוד 228 פסוק 12 עמוד 228 פסוק 12 ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה. אז מה זה היום הראשון הזה? זה יום ראשון לחודש ניסן, שהוא בעצמו היום השמיני, נכון? והיא ביום השמיני קרא משה. אז למה הוא נקרא יום הראשון?
מה זה שיר החדשים?
למה הוא נקרא הראשון? כי הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא אומר רש"י, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. זאת אומרת שהתחיל היום השמיני של בריאת העולם, כמו היום הראשון של בריאת העולם, עכשיו התחיל היום השמיני של בריאת העולם.
זה פה שמקריב נחשון
בן עמינדב,
זה אותו יום ראשון באותה שנה?
אותה שנה. אותה שנה, באותו יום מתו נדב ואביהו וכו'. בסדר? ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו וזקני ישראל, ויאמר אל אהרון אחיך, אל אהרון קח לך, העגל בן בקר לחטאת, ויהי בעולה תמימי, ותקריב לפני השם. כלומר, יש פה בעצם, לראשונה, בראשון בחודש ניסן, היה מחדש גילוי מעמד הר סיני. נכון? כתוב, לא? כתוב פסוק 4 ושור ואי לשלמים לסבוח לפני השם ומנחה בלולה בשמן כי היום השם נראה עליכם.
אוקיי, מבחינת זה שהוא נראה, השם
נגלה. השם נראה עליכם, זה על מעמד הר סיני. אז זה חזר על עצמו באותו יום ראשון בניסן.
מה שהיה כמה חודשים לפני זה?
מה שהיה כמעט שנה לפני זה.
שבועות היה שם?
הרי זה קורה באלף בניסן, בשנה השנית.
נכון,
שבועות היה בוו או זין בסיוון, בשנה הקודמת. משהו כמו 11 חודש לפני כן, 10 חודשים לפני כן, היה מעמד הר סיני. מה קרה במעמד הר סיני? מה עם הענן אחרי המעמד?
הענן שהיה
על ההר? כן. מה קרה לו?
אם הוא נשאר או לא?
כן. נשאר, עד מתי? עד אלף בניסן. באלף בניסן, הענן הגיע לאוהל מועד.
למה דווקא
משה הוא שבע ולא שמונה? כי תורת משה באה לתקן את השבע. אשר ברא אלוהים לעשות, לעשות זה במשך היום השמיני. ואיך עושים? יש מצוות תורת משה.
לתקן את העולם הזה בעזרת העולם הזה. והכהנים
מתקנים את העולם הזה בעזרת העולם. הכהנים הם עדות לקיומו של העולם הבא. הרי כהן לא יכול לבוא במגע עם מוות. המוות זה שייך ליום השביעי, לא ליום השמיני.
הוא כל הזמן הורג.
הכהן הורג?
שחיטה בזער
אומנם. נו, אז הוא. אז כבר נתת את התשובה. שחיטה כשירה בזער. הכהן לא יודע מה זה מוות. לא יודע. נכון? הוא גם לא בעל מום. הוא לא יודע אפילו מה זה מומים. הוא אפילו לא יודע מה זה לעבוד. הוא אוכל מה שאחרים מביאים לו. פרזית מושלם. כן, דווקא אליו צריך להביא את הנגע, כדי שיוכל לטהר. כן, הרב אבינר אומר, מביאים נגעים רק לאדם שהוא כל כולו חסד. אתה לא מביא נגעים לאדם שיש לו עין רעה. כן. אז הוא זה מין מלאכון כזה, מסוף פה. למה? אגב, זה ההפך ממה שקורה בכהנים של הנצרות, שהם המופקדים על המוות. כן, מה אתה אומר?
אז למה
אומרים
שכהנים
נוטים
לכעוס?
כן, כי קשה להם מהעולם הזה. לכן הם כועסים.
איזה מתיישב, חסד וכעס?
כי החסד זו מידה עליונה. ולכן הם כועסים כשהם רואים שהעולם מצומצם. הולך ביחד, עד רבה. כן, בבקשה.
ואם
הכהן הוא כשהפדיון הזה? מה? יום השביעי זה יום השביתה, זה לא יום. לא, רק איתם. יום השביעי זה היום שבו אנחנו עובדים. מי ששובד ביום השביעי זה הקדוש ברוך. אני מבין מתוך שאלתך שאתה מבלבל בין שני דברים. בין יום השביעי ליום השבת. אתה איתי? אני נזרתי לא להגיד יום השבת, בכלל. יום השבת אין לו שום קשר ליום השביעי. יש לו קשר, אבל זה לא אותו דבר. יום השביעי זה התחיל לפני 5,760 שנה ונמשך עד עכשיו. יום השבת זה מה שאנחנו עושים כל שבעת ימים. מה הקשר? מה? לא, מה פתאום? לא מבין אותך. לא, למה? במעשה בראשית לא כתוב שבת. במעשה בראשית כתוב יום השביעי, לא כתוב שבת. כתוב כי בו שבת בבית רפויה. לא יום השבת. אז יום השביעי זה כל ההיסטוריה כולה. כשנגיע לעולם שכולו שבת, זה יהיה יום השמיני. כי הם כהנים. הכהן הוא בהגדרה שייך ליום השמיני. טוב, אני רואה מתוך שאלותיכם שיש חלק מהדברים שאתם לא יודעים, שחשבתי שלא לחזור עליהם בגלל שלחלק מן הציבור הדברים כבר ידועים. אבל מה נעשה? הם יסבלו. זה השמטה. זה יחפר על עוונותיהם. כתוב במעשה בראשית, בסוף היום הראשון, והי ערב והי בוקר יום אחד. ראיתי? בסוף היום השני, והי ערב והי בוקר יום שני. וכן בסוף השלישי, רביעי, חמישי והשישי, כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, ובסוף היום השביעי ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. האם אתה עוקב? לא כתוב. למה לא כתוב? כי זה לא הסתיים. הרי אם בסיומו של יום כותבים ויהי ערב ויהי בוקר יום פלוני, אז אם לא כתוב, סימן שהיום לא הסתיים. זאת אומרת שלפי התורה, העולם הזה שבו אנחנו כעת מסתובבים ופועלים, הוא יום השביעי. בסדר? מה קורה באותו יום שביעי? הקדוש ברוך הוא שובט. זה שבת בשבילו. ואז מה פתאום מדי פעם הוא מתערב? זה פיקוח נפש דוחה את השבת. בסדר? לכן הוא עשה 10 מכות, נתן את התורה, עוד כמה בעיות כאלה, מפני פיקוח נפש. כשיש פיקוח נפש, הקדוש ברוך הוא מתערב ושובר את השבת שלו, אבל בדרך כלל הכל עובד על שעון שבת במשך כמה אלפי שנים. באותו זמן, מה אנחנו עושים? בשבילנו זה ששת ימי המעשה. הוא בשבת ואנחנו בששת ימים. ראיתי? לא. עכשיו, כשאנחנו נגמור את הששת ימים שלנו אחרי 6,000 שנה, אז נגיע ליום השביעי שלנו, שהוא יום השמיני של הבריאה. הוא ייכנס ליום השמיני, יצא משבתו. שאלה? אוקיי. עכשיו, בית המקדש, גם הוא ביום השמיני. הוא היום, הוא אותו מקום שבו המפגש, שבו הפעילות שצריכה להיעשות בכל הבריאה ביום השמיני נעשית באופן מיניאטורי בתור מרחב קטן של 500 אמה על 500 אמה. כך שאם אתה רוצה לדעת איך ייראה העולם ביום השמיני, אין בעיה, תבקר במקדש, תראה מה שמתחולל שם, אתה ביום השמיני. יאללה, מה קורה שם באמת ביום השמיני? אף אחד לא עובד, לא אנחנו, לא הוא, אלא מסתכלים זה אל זה, פנים בפנים, באהבה. כן, במבט מאושר. מה יש טפח? טפח, כן, שוחתי. כן, אבל זה בהמות, כבר לא אנחנו. כלומר, הכל מתעלה, חוזר אל המקור שלו. מדי פעם אנחנו גם כן בעצמנו מקריבים את עצמנו בבית המקדש, נכנסים לבית קודשי הקודשים, ואז אין חשק לחזור. זה מה שקרה לנר ואביו, כשהגיעו ליום השמיני החליטו שלא לחזור. לכן נאמר בקרובה יקדש. נובן? לכן גם בבית המקדש לא שומרים שבת. כזה, מה?
לא הבנתי מה מספיקים עם שמונה.
כי הם כהנים.
זה העניין המרכזי של
הצדוקיות? כן, ודאי, זה העניין המרכזי. כלומר, הצדוקיות מקורה בכהונה, מבחינה היסטורית זה גם נכון, וזאת נטייה כהנית אריסטוקרטית. כלומר, מכיוון שהם מרגישים שהם שייכים לעולם של נצח, הם אינם מרגישים צורך לקבל את השתנות ההלכה שחכמי הפרושים אחראים לה. כן, הרי מי נחשב בבית שני לרפורמי? הפרושים. ודאי, והצדוקים לאורתודוקסים. הצדוקים לא שינו מסורות. שום דבר. מה שכן הפרושים כל הזמן דורשים פסוקים ומאמצים לך הלכות חדשות. מה?
מה זאת אומרת מסורות? הצדוקים היו להם מסורות
מאז
משה
מהרבנים
שדבוקים בהם?
יכול להיות. הצדוקים הם אינם משנים שום דבר ממה שהיה. בסדר? כי הם שייכים לעולם הנצחי. אלה
מסורות
שמפריגים
קורבן עומר רב במוצאי שבת?
שמה ש?
שקורבן העומר חוצרים רק במוצאי שבת?
לא, אין מסורת כזאת.
אז לא מסורת. הפרושים הייתה מסורת שזה ממוצאי שבת,
מוצאי
יום
טוב
ולא מוצאי
שבת. לא, זה לא נכון מה שאתה אומר. רבי יהודה הלוי אומר שזה הפרושים המציאו את זה. רבי יהודה הלוי אומר שהצדוקים צדקו מבחינה היסטורית.
בבית ראשון היה במוצאי שבת?
מה?
בבית ראשון היה במוצאי שבת תמיד?
תמיד. ככה טוען רבי יהודה הלוי.
זה נגד מה שאנחנו
נבואים
בכל המסורת
של כמו
שמביא
איזה
קודם
אולטילוס. נכון. כן, זה תרגום פרושי.
הרמב״ם אומר שאין תרגום.
נכון, הרמב״ם חולק על רבי יהודה הלוי. אבל רבי יהודה הלוי אומר שלא. האמת ההיסטורית היא כמו של הפרושי, של כמו של הצדוקים. אבל הטעות של הצדוקים היא לחשוב שאסור לפרושים לדרוש ולשנות. מה? אומר, מה מותר אסור? לפי מה שיראה לחכמי הסנהדרין, במיוחד אם הם נעזרים באשרת השכינה ובנבואה השורה במקדש.
זה בדיוק
ההפך מה שהרמב"ם אומר. ההפך מה
שהרמב"ם אומר.
נו, אז מה?
נכון. וכל החידושים שלהם בפסוקים זה בכלל לא חידושים, אלא רק עיגול של תורה שבעל פה, בגלל ויכוח עם הצדוקים בתוך הפסוקים.
נכון. אז איפה? אני
מקבל את הדברים של רבי יהודה הלוי את המשל של הרמב"ם. אנחנו אז מגיעים למצב שאנחנו בעצם גם היום רפורמים. הרפורמים הם הרגליה.
למה אנחנו רפורמים? לא, עכשיו אנחנו, באופן פרדוקסלי, אנחנו משמרים בצורה קנאית את ההלכה הפרושית. מדוע? בגלל שאנחנו מאובנים, בגלל הגלות. כלומר, מהי הטעות של הרפורמים? שהרפורמים חשבו שיש להם אפשרות לפתח את ההלכה במצב שבו האומה מאובנת. מה אומר לך רבי יהודה הלוי? כששכינה שורה במקדש, כשיש נביאים, כשיש סנהדרין ומלך וכל מה שאתה רוצה, אז האומה היא במצב כל כך בריא שכל ההשתנויות שלה וההתפתחויות שלה תואמות את אופייה הפנימי.
אתה צריך להתפתח הזדוקיות בבית ראשון, לא
בבית שני. ההפך.
בבית ראשון היה שכינה,
הוא היה
כל הדברים האלה,
ואז
יכול להתפתח, ואז לא תמיד לא, רק בבית שני שבאין שכינה,
בבית ראשון, לכולם ידעו שמי שאחראי על שינויים או אי שינויים זה הסנהדרין. מדוע? כי הם יושבים במקום אשר יבחר השם. לכן הסמכות שלהם ברורה. דווקא מיום שפוסקת הנבואה והעולם עובר שינוי מהותי, שיש עכשיו עולם ללא שכינה, אז מתחיל להיות ויכוח בין הצדוקים לפרושים. האם עדיין השם איתנו, ואז דרך שינויי ההלכה שלנו, הקדוש ברוך הוא נמצא, או שמה, השם עזב אותנו, ולכן אין לנו אלא לנסות כמה שיותר לשחזר באופן ארכיאולוגי את מה שהיה. אז באמת, אנחנו באמת מתים. אחרי חורבן בית שני אנחנו באמת מתים.
אלא
מטבע המציאות, כי המציאות היא כזאת שאנחנו כבר כגוף מת. אז גוף מת לא יכול להתפתח. אבל בחיים תרדמתיים קצת, משהו. כן, משהו, יש חיים תרדמתיים. עדיין עושים טריקים כדי לשנות את ההלכה באופן שהציבור לא ירגיש. כן, כן, אפשר לומר. זאת אומרת שאנחנו נחזור ליכולת לדרוש פסוקים ולחדש באופן משמעותי את הדרשות רק כשתחזור שכינה בשלמותה. מה? יום השמיני טוב, נסתדר. לא, יש גם לקראת יום השמיני. כן, בספר הזוהר נאמר שקדושת השבת מורגשת עוד לפני השבת. ואם השבת זה האלף השביעי, זאת אומרת שקדושת השבת מורגשת במשך ערב שבת, כלומר 272, ערב זה 272, שנה לפני סוף האלף השישי. מאז מלחמת ששת הימים אנחנו שם. משהו מתחיל להשתנות. האוויר משתנה. ולכן יש גם נשמות מיוחדות מאז מלחמת ששת הימים. יש נשמות שמרגישות מה שלא הרגישו הדורות הקודמים. נכון? זה כתוב מפורש. נשבע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס בירושלים של מעלה. מה זה ירושלים של מעלה? מחצב הנשמות. עד שיכנסו ישראל לירושלים של מטה. נכנסו ישראל לירושלים של מטה במלחמת ששת הימים. מאז התחילו להופיע נשמות גדולות.
לא מובן לי מה שאמרת לגבי רפורמה. יש יכול להיות שיש שני מקורות לרפורמה. א', עבדות נבזית, וב', חירות עילאית. אז רפורמה ב-200 שנים האחרונות זה דווקא מהמקור הראשון.
מעבדות הנבזית, אני מסכים לך. כלומר, אתה אומר צריך להתפתח. איך אתה מתפתח? על סמך קריטריונים של תרבות זרה.
כן, אבל זה על התרפסות. זה ממש נבזית.
נכון.
נו, אז איך אפשר להשוות את זה?
אי אפשר להשוות את זה. הרפורמים הם רשעים. למה? הפרושים צדיקים גמורים. נו, זה ההבדל.
השראת שכינה של בית שלישי לא צריכה להיות לפני תחילת האלף, לפני תחילת היום השמיני.
כן, לפני תחילת היום השמיני, לכן אמרתי את זה. שבתוך ה-272 שנה אנחנו מרגיש את זה. אני רוצה לציין, כשיהיה האלף השביעי, זאת אומרת יום שכולו שבת, כלומר יום השמיני. גם יום השבת שאנחנו עושים כל שבעת ימים, זה מעין יום השמיני, יום השמיני, יפה.
רגע, רגע, שיהיה סוף האלף השישי, זה תחילת האלף השביעי שלנו.
שהוא יום השבת, יום שכולו שבת, שהוא יום השמיני.
אז
אולי יהיו 8 ימים בשבוע. אולי. יצאו שלעתיד לבוא יש 8 נימים בכינור. בעולם הזה יש 7 נימים, לעתיד לבוא 8 נימים, ולבסוף 10 נימים, שנאמר עליה עשור ועל עיניו. גם המהפכה הצרפתית, הגויים האלה הרגישו ככה, כן, הם הרגישו שהם הגיעו כבר לעולם שכולו מקדש. הם אמרו, הם עשו הרי הצבעה באספה הלאומית של, של צרפת, וחקקו על פי חוק שיש אלוהים, זה היה חוק יש אלוהים, כל זה היש העליון, כן? היש העליון, והחלו העולם, החלו העולם. ואז הם גם החליטו שהשבוע הופך להיות בין 10 ימים. לא יהיה, תן אינטואיציה כזאת. מה אתה אומר?
אני שואל, אם אדם הראשון, לפני כן אדם הראשון, הוא חטא בין ערב שבת בין השמשות.
הוא חטא בערב שבת בין השמשות, כן. לא, לא, לפני בין השמשות. שעה 11, כן.
כי עקרונית, סתם אם אדם הוא לא היה חוטא, הוא היה נכנס ליום השבת, אז כבר היינו רואים ישר ליום השביעי בלי יום, ליום השמיני בלי יום השביעי. איפה יש
אמרה
להם לעשות?
אז לא היה צריך לעשות. אז היה, הנה כותבים היסטוריה אחרת.
לא, אבל זה כתוב לפני חטא הראשון. אשר
אמרה
להם
לעשות. לא, אשר אמרה להם לעשות זה בסוף היום השביעי. כן. יש לך שאלה? כן, טוב. עכשיו, בעצם יוצא, מה יקרה ביום השמיני? יהיה בית מקדש או לא? איפה פתאום?
מה בפני שלו?
כשיגיע יום השמיני של הבריאה. יפה. המקדש יהיה כל העולם כולו. כמה שקורה היום במקדש יקרה בכל ההוויה כולה. זה כתוב בנביאים? זה כתוב במפורש בסוף ספר מלאכי. אלא סוף ספר זכריה. בסוף הזמן. לא, מה פתאום? רק רגע. זה כתוב בספר. לא, מה פתאום? לא להכניס סתם. הנה, גם
882. פסוק כף בזכריה י"ד. ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לשם. מה זה מצילות הסוס? לא, מצילות זה דווקא המצח של הסוס. על המצח של הסוס יהיה כתוב קודש לשם. מזכיר לך משהו? כמו לכהן הגדול. והיה סירות בבית השם כמזרקים לפני המזבח. מה זה סירות?
סירים.
סירים. השתמשו בסירים כמזרקים. למה? למה? אז השתמשו במזרקות, מה הבעיה? יהיה הרבה דם. יהיה כל כך הרבה קורבנות שלא השתמשו גם בסירים כדי לעשות מזרק. והיה כל סיר בירושלים וביהודה קודש לשם צבאות. זה כבר לא בעזרה. כל ירושלים תהפוך להיות עזרה. העזרה תתפשט על כל ירושלים. כן? ובאו כל הזובחים ולקחו מהם ושלו בהם, ולא יקנעני עוד בבית השם צבאות דמו. כמו אותו ביטוי שעתידה ירושלים תפשט עד שערי דמשק, ועתידה ארץ ישראל תפשט בכל העולם כולו. נכון? כן, היום דואגים לזה שדמשק תגיע עד שערי ירושלים כדי לקיים את הנבואה. אותו דבר.
זה הכוחות. כל ישראל
זה הכוחות. מה שכוח אמר, זה שאין מדרגות בקודש. מה שאנחנו אומרים כאן, שהקודש יתפשט, משהו אחר לגמרי. ולכן כשהגויים יגיעו למדרגת ישראל, אז ישראל יגיעו למדרגת כהנים, וכל הכהנים שנאמר ואתם כהני השם תקראו, לא? פסוק בזכריה ב', כן? ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. נכון? כתוב או לא? והיו לי לעם, נאמר על כל הגויים. אז מה יהיה איתנו? ושכנתי בתוכך וידעת כי השם צבאות שלחני אלייך, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. זאת אומרת, היא בחירה שנייה בירושלים, כיוון שכל האומות יגיעו לדרגת ישראל. אומר רבי חיים ויטל, יגיעו הגויים למדרגת ישראל שבחוץ לארץ. יהודים דתיים של חוץ לארץ. כן. לכן כדאי להזדרז, לעלות לארץ ישראל, לפני שלא ידעו להבדיל בין כנסייה לבין בית כנסת. ויש אומרים שכבר הגענו לזה. עכשיו, ואז ישראל יגיעו למדרגת כהנים, כתוב, ואתם כהני השם תקראו. וכן נאמר בספר שמות, ממלכת כהנים גוי קדוש. ואז קורח יצדק? לא, מה פתאום? שכל הכהנים יהפכו למדרגת כהן גדול. איפה זה כתוב? ביחזקאל. ביחזקאל כתוב שהכהנים בני צדוק לא יקחו אלמנה. נכון? נכון? כי הם ביטולות מבני ישראל.
כן, יש כאלה שאומרים שזה בסתירה לתנך.
זה ודאי שזה סותר.
כן.
הרי כהן מותר באלמנה. הוא לא חייב בביטולה. אלא אם אתה אומר, כמו המפרשים שאומרים שהפסוק הזה נאמר על כהנים גדולים דווקא, אז יש בעיה מהמשך הפסוק. והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן, ייקחו.
אז זה
מסתבר
להגיד
לבוא,
לא
לעכשיו. אז זה לא יכול להקל על דברי תורה. אז מדובר על כהנים רגילים, שיחמירו על עצמם ככהנים גדולים. ומה עם הכהן הגדול? יש סופרמן. ומה עם סופרמן?
מה?
מה עם סופרמן? יהיה סופר סופרמן. זאת אומרת, תגיד, זה הפך מכוח. זאת אומרת, המדרגות הן מכרחיות כדי ליצור מתח של עלייה. מה שאין כן, מה? ודאי שיש עלייה. צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז לכן, כשכבר ישראל יגיעו למדרגת כהנים, אז מה יקרה כשהגויים יגיעו למדרגת כהנים? אז כל ישראל יגיעו למדרגת כהן גדול. וכל הכהנים שכבר היו ככהנים גדולים יהיו כבר סופרמנים. וכן הלאה.
והכוונה היא שהקורבנות
יהפכו להיות מהצומח ולא מהחי. יפה, מדוע? כי בעלי חיים יגיעו לדרגת האדם. כשבעלי חיים יגיעו לדרגת האדם, אתה לא יכול לשחוט בן אדם, זה לא יפה. אז זה רצח. אז יקריבו מן הצומח. בעלי בחירה חופשית, נכון. לא ראית את זה? לבעלי חיים אין בחירה חופשית. יש אינסטינקטים. אבל מה שם יש?
אנחנו נפול
מכדור
הארץ.
כבר
לא יהיה
דומה.
מה יהיה?
אז מה יהיה? נאחז בכיסא הכבוד. כן, כתוב ככה. שמשה גם כן ירה מן המלאכים, שמה ישרפו אותו בהבל שבפיהם, אמר לו, אחוז בכיסא כבודי.
אבל במקום לעמוד על האדמה, ואז אתה צריך לפחד מהם, אתה תיאחז למעלה, ואז הם יפחדו ממך. מה? בסדר. על כל פנים, אני אומר כאן שהיום השמיני, מה שקורה במקדש, זה מין הקדמה של המצב הזה. לכן אפשר להבין מדוע נדב ואביהו כבר לא היה אכפת להם מתורת משה במצב הזה. מגדילים את הזמן, ודאי, זה דחיקת הקץ. לכן מה שכתוב, ההוגה את השם באותיותיו, אין לו חלק לעולם הבא. למה? כי השם הוויה, למה לא מבטאים אותו? כי הוא אידאל שיבוא לידי ביטוי בעתיד. אם אתה אומר אותו בהווה, אז אתה אומר שאין עתיד, לכן אין לו חלק לעולם הבא. כדאי לו בעולם הזה. אבל במקדש אומרים את שם הוויה, נכון? אז מה אומרת? מי שאומר שם הוויה בגבולין אין לו חלק בעולם הבא. אבל במקדש, ודאי שאומרים אותו, למה? כי שומע אתה בעולם הבא.
אבל שם לא אומרים כל אחד מותר.
כשצריך.
אבל אם ישראל אומר, ישראל יכול להגיד במקדש את השם הוויה?
זה לא הבית שלו.
זה הבית של
הכהנים, אז שישתוק.
אבל הכהנים
יכולים? ודאי, למשל כשכהן גדול אומר לשם חטאת, נכון? לשם חטאת אומר את זה בשם הוויה, נכון?
בשם ברכים.
גם כשמברכים, לא? ברכת כהנים כל יום, אומרים שם הוויה.
ישו אמר את זה, שהוא עושה את המקדש.
נכון, ישו אמר את זה, נכון.
שהוא עושה.
אז מאיפה הוא לקח את זה? הוא לקח את זה מהמסורת שלנו, מה אתה חושב שסתם אין דיבור?
מהשנה?
לקחו את זה מאיתנו, ברור שהם לקחו את זה מאיתנו. כן, הבעיה היא שכל הנצרות כולה זה שימוש במושגים שלנו בצורה קריקטורית. טוב, אגב זה גם כתוב במשנה שהגוף זה בית קודשי הקודשים. זה בית המקדש, כתוב. היה עומד בחוץ על הארץ, יכוון לכיוון ארץ ישראל. ואם הוא בארץ ישראל, לכיוון ירושלים. ירושלים, לעזרה. בעזרה, לבית קודשי הקודשים, היה עומד בבית קודשי הקודשים, לבית הכפורת. ואם הוא לא יודע איפה הוא, יכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. מה זה, איך הוא יכול לכוון את הלב? הוא לא יודע איפה הוא בית קודשי הקודשים. מסביר רבנו יונה, יכוון שליבו זה בית קודשי הקודשים.
עשו לי
מגדש ששכנתי
בתוכם.
יפה. אז מה שאלה, ישו. גם כן, להבדיל. רק שהוא אמר את זה כדי לבטל את הערך של הקדושה המופיע בחומר, ואנחנו אומרים את זה כהתפשטות של הקדושה בחומר. זה בדיוק הכיוון ההפוך. זאת אומרת, זה אותו דבר, אבל הפוך. תשים מינוס לפני הפלוס. עכשיו אנחנו...